מסכת בבא קמא, פרק תשיעי. אנחנו מדברים על הלכות גזלן ועוד דברים שמסתעפים מזה. משנה א', הגוזל עצים והעשאם כלים, צמר והעשאו בגדים, משלם כשעת הגזלה. גוזל בשונה מגנב, גנב הוא לוקח בסתר, גוזל הוא שודד, הוא לוקח בכוח. אז הוא גזל עצים ועשה מזה כלים, גזל צמר, עשה מזה בגדים, משלם כשעת הגזלה. ההלכה בגזלן היא שהוא משיב את הגזלה אשר גזל, כלומר כשעת הגזלה. ואם הוא גנב חומר גלם, הוא משלם מחיר של חומר גלם ולא את מה שזה עכשיו. כלומר, אם הוא עשה שינוי מהותי בדבר שהוא גזל, הוא קנה את זה, שלא כדין כמובן, הוא קנה את זה בשינוי והוא מחזיר את מה שזה היה לפני שהוא שינה את זה. גזל פרה מעוברת וילדה, רחל תאונה וגזזה. משלם דמי פרה העומדת ללד, דמי רחל העומדת להיגזז. כאן זה יהיה לרעתו. הוא גזל פרה שעדיין לא ילדה, ילדה אצלו, תאונה, כלומר מלאה צמר, והוא גזז אותה. זה הבדלים, זה שינויים מהותיים שהוא עשה. הוא יצטרך לשלם דמי פרה ודמי רחל מקוריים, פרה מעוברת ורחל תאונה. גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה, רחל ונתענה אצלו וגזזה, משלם כשעת הגזלה. כי זה הבדל מהותי, העיבור והטעינת גזות, צמר, זה הבדל מהותי. דרך אגב, גם אם היא לא ילדה והוא לא גזז אותה, אלא היא עדיין עומדת עם ההיריון ועם הצמר, עדיין הוא משלם רק כשעת הגזלה. זה הכלל, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. משנה ב', גזל בהמה והזקינה, עבדים והזקינו, משלם כשעת הגזלה. זה דעתן הקמה שהוא סובר שגם הזקנה, גם, זה גם הבדל מהותי, וההבדל הזה קרה ברשותו של הגזלן, אמנם לא על ידי הגזלן, אבל ברשותו, ולכן משלם כשעת הגזלה. צריך לשלם דמי בהמה צעירה, או דמי עבד צעיר. רבי מאיר אומר, בעבדים אומר לו, הרי שלך לפניך. בעצם אומר רבי מאיר, זה לא הבדל שעשה הגוזל, הרי שלך לפניך, הכוונה גם אצלך היה קורה בדיוק אותו דבר, הם היו מזקינים, אז למה אני צריך לשלם לך דמי בהמה כשעת הגזלה? גזל מטבע ונסדק, פירות והרכיבו, יין והחמיץ, משלם כשעת הגזלה. מטבע ונסדק, כוונה הוא התקלקל לגמרי, הוא כבר לא ראוי להיות יוצא בשוק, אי אפשר להשתמש בו. פירות והרכיבו, יין והחמיץ, זה שינויים מהותיים, ואפילו אם הוא עצמו הגזלן לא עשה את זה, זה נעשה ברשותו, משלם כשעת הגזלה. מטבע ונפסל, תרומה ונתמת, חמץ ועבר עליו הפסח, בהמה ונאבדה בעבירה, או שנפסלה מעל גבי המזבח, או שהייתה יוצאת להיסכל, אומר לו, הרי שלך לפניך. רשימה של מקרים שבהם הוא משלם לא כשעת הגזלה, אלא כשעה שבה הוא הודה בגזלה. מטבע ונפסל, כלומר, משרד האוצר של אותה מדינה החליט לא להשתמש יותר במטבע, זה לא לקבל אותו כמטבע עובר לסוחר, במקומות אחרים הוא כן מתקבל. כלומר, זה לא משהו שקרה לגוף המטבע, אלא משהו חיצוני שקרה לו. תרומה ונתמת, זה כשאינו ניכר, אי אפשר לראות במולקולות של הפירות שהם טמאים. חמץ ועבר עליו הפסח, גם כן, זה משהו כאילו חיצוני שהתלבש עליו. בהמה ונאבדה בעבירה, השתחוו לה, רבעו אותה, או שנפסלה מעל גבי המזבח, כלומר נפל במום. ולא הכוונה מום כבד, כמו שנתלשה לה הרגל, אלא מום קטן, בדוקים שבעין, משהו שבקושי ניכר, אבל הוא פסול למזבח. או שהייתה יוצאת להיסכל, כלומר הבהמה הזאת הרגה מישהו, ודינה להיסכל, בבהמה עצמה לא רואים הבדל. בכל המקרים האלה אומר לו, הרי שלך לפניך, כלומר זה לא שינוי מהותי בגוף הגזלה. משנה ג', אנחנו עכשיו נדבר על דיני אומן. אומן שמקבל חומר גלם או כלי מקולקל כדי לתקן. נתן לאומנים לתקן וקלקלו, חייבים לשלם. מה זאת אומרת חייבים לשלם? לא כשעת הנתינה. אם זה הכלי מקולקל, שווה הרי פחות מכלי מתוקן. חומר גלם שווה פחות מכלי. הוא משלם כשעת הקלקול. למה? כי אומן לא נחשב כמו גזלן, אלא כמו שליח. ושליח צריך לעשות את שליחותו, ואם הוא פגע בשליחותו, פגם בשליחותו, אז הוא צריך לשלם כשעת הפגימה. נתן לחרש שידה, טבעה ומגדל לתקן, ארונות, שידות, וקלקל, חייב לשלם. הוא חייב לשלם, נגיד, הוא תיקן את הכלי, גם הוא וגם האומן הקודם, הגיעו לכלי מתוקן, ואז נשבר הכלי, אז הוא צריך לשלם דמי כלי מתוקן, מתוקן, כי הוא צריך לשלם על השלב שבו הוא הרס. הבנה היא שקיבל עליו לסתור את הכותל, ושיבר את האבנים או שהזיק, חייב לשלם. אותו עניין, הוא היה, קיבל משימה לסתור כותל, אבל את האבנים רצו להשתמש בהם למשהו אחר, והוא הרס את האבנים. חייב לשלם על האבנים. היה סותר מצד זה ונפל מצד אחר, פטור. אבל אם קרה נזק שבאמת זה לא היה באשמתו, כלומר אונס, פטור. למשל, אמרו לו להרוס קיר אחד ונפל הקיר השני. אז הוא פטור. ואם מחמת המכה, חייב. אם הוא עיקה כל כך חזק את הקיר הזה, עד שברור שמהמכות שלו נפל הקיר השני, הוא יצטרך לשלם גם על הקיר השני. למה? כי זה נזק שבא מכוחו. משנה ד' הנותן צמר לצבר והקדחתו יורה. נותן לו דמי צמרו. כאן מדובר על צמר, על צבא שמקבל צמר כדי לצבוע אותו. הוא שם אותו בתוך הסיר כדי להרתיח אותו, והרס את הצמר. נותן לו דמי צמרו. אז הוא מחזיר לו את המחיר של חומר הגלם, כי זה בדיוק מה שהוא הרס לו. ובאמת, מסברים המפרשים, שאם הוא כבר הספיק לצבוע לו את זה ואז שרף את זה בסיר, אז הוא יצטרך לתת לו את דמי צמר צבוע, כמו שראינו באומנים. צבעו כאור. מה זה כאור? כתוב כאן עם א', אבל זה כמו כאור עם עין, כלומר צבע את זה בצבע מכוער. זה כבר לא דין שליח, זה כבר דין יותר חמור, זה נקרא כל המשנה ידוע לתחתונה. הוא בעצם ממש פגע בשליחותו באופן, ברשלנות ואולי אפילו בזדון. הוא לקח צבעים גרועים וצבע איתם. במקרה הזה אנחנו ניתן ידו על התחתונה והוא יקבל פיצוי, האומן, הצבא יקבל רק את המחיר הנמוך של מה שהוא הוציא. אם השבח יותר על היציאה נותן לו את היציאה. כלומר, אם הוא הספיק להשביח את הצמר יותר מההוצאות שהיו לו, נגיד, השביח את הצמר ב7 זוזים וההוצאות שלו היו 3 זוזים. אז משלמים לו, אז הוא כמובן נותן את הצמר לבעל הצמר, ובעל הצמר נותן לו רק 3 זוזים. ואם היציאה יתרה על השבח, נותן לו את השבח. אם ההוצאות היו יותר, אפילו, הוא אפילו לא הצליח להשביח את הצמר יותר מההוצאות שלו, אז הוא יקבל רק את ההשבחה, הוא לא יקבל את ההוצאות. מקרה נוסף, לצבוע לו אדום הוא צבעו שחור. שחור הוא צבעו אדום. זה ממש שינוי... לכאורה שינוי משמעותי. רבי מאיר אומר, נותן לו דמי צמרו. אומר רבי מאיר, זה כמו גזלן. והוא קונה את זה בשינוי, הוא עשה כאן שינוי מהותי, הוא קונה את זה בשינוי, הוא צריך להחזיר לו את דמי הצמר, הגולמי, כשעת הגזלה. רבי יהודה אומר, לא, זה גם כל המשנה, כי זה שליח ששינה משליחותו. אם השבח יתר על היציאה, נותן לו את היציאה. אם היציאה יתרה על השבח, נותן לו את השבח. כמו הדינים הקודמים. משנה ה', אנחנו עכשיו נכנסים להלכות והשיב את הגזלה אשר גזל. ההלכה היא שגזלן חייב להחזיר את הגזלה, ועד שהוא לא מחזיר, לא מתכפר לו. הגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו, הוא הספיק אפילו להישבע לשקר, ואז הוא גם הודה, והוא רוצה עכשיו לחזור בתשובה, יוליכנו אחריו אפילו למדי. הוא צריך להחזיר לו את זה אפילו עד ארץ רחוקה. למה המשנה הביאה את הדוגמה הזאת? למה היא הביאה דוגמה של ונשבע לו? רגע, אם הוא לא נשבע לו, צריך להחזיר את זה אפילו למדי, כי הוא לא יכול להגיד, אני שם את זה פה, וכשהוא יבוא, אני אחזיר לו. לא, הוא לא יבוא אליך לעולם. אתה הרי כבר נשבעת על השקר על זה. הוא בטוח שאתה לא תחזיר לו את זה לעולם, אז הוא יתייאש. לכן אתה צריך ללכת אפילו למדי כדי להחזיר לו. לא ייתן, לא לבנו ולא לשלוחו. כלומר, אל תיתן את זה לבן של אותו נגזל ולא לשליח שלו, ואל תחשוב שברגע שנתת להם את זה, נפטרת מדין והשיב את הגזלה. אתה עדיין לא נחשבת שהחזרת את הגזלה. אבל נותן לשליח בית דין. כלומר, עד שזה לא יגיע אליו ממש, זה לא והשיב את הגזלה, אבל נותן לשליח בית דין. זה מתקנת, סוג של תקנת השווים, שאדם, במקום שילך עד מדי בשביל פרוטה, הוא ייתן את זה לבית הדין, ובית הדין זוכים בזה בשביל אותו נגזל, והאדם כבר מתכפר. ואם מת, יחזיר ליורשיו. אם הנגזל מת, אתה צריך ללכת עד מדי בשביל להחזיר ליורשיו. משנה ו', נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש. מחל לו על הקרן ולא מחל לו את החומש. על החומש. מחל לו על זה ועל זה, חוץ מפחות משווה פרוטה בקרן, אינו צריך ללך אחריו. אנחנו עכשיו כאן בהגדרות, הגדרות של וישיב את הגזלה. איזה חלק מהגזלה נחשבת הגזלה שהוא חייב להחזיר? הלכה היא שמי שגזל, הוא צריך להחזיר את הקרן, כלומר את הדבר עצמו, את השווי עצמו, והוא צריך להוסיף חומש, מדובר כאן על מישהו שגזל, נשבע על זה לשקר ואז הודע. אז הוא צריך גם להחזיר חומש, זה חלק מהכפרה באופן כללי, זה כנס, ועוד הוא צריך להביא קורבן אשם. אז אם הוא נתן כבר לנגזל את הקרן, אבל לא הספיק לתת לו את החומש, ואז הוא כבר הלך למדי, או או שהנגזל מחל לו על הקרן, אבל לא מחל לו על החומש. מחל לו על זה ועל זה, חוץ מפחות משווה פרוטה בקרן. מה הדין במקרים האלה? אינו צריך ללך אחריו. מכאן אנחנו יודעים שרק הקרן, רק עליו יש את המצווה המיוחדת של וישיב את הגזלה, ורק בשבילו צריך לחזור ללכת אפילו למדי. ואם מחל לו על הכל חוץ מפחות משווה פרוטה בקרן, הוא באמת לא צריך ללכת אחריו אפילו למדי, כי פחות משווה פרוטה זה לא ממון. אבל נתן לו את החומש ולא נתן לו את הקרן. מחל לו על החומש ולא מחל לו על הקרן. מחל לו על זה ועל זה חוץ משווה פרוטה בקרן, צריך ללך אחריו. כלומר, אם הוא לא נתן לו את הקרן או לא מחל לו על הקרן, או שהוא מחל לו על הכל חוץ מפרוטה שלמה מהקרן, צריך ללכת אחריו. אם הוא רוצה להתכפר, הוא צריך ללכת עד מדי. משנה זין. נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש. אנחנו עכשיו מסבכים קצת את המקרה. הוא החזיר לו את הקרן, אבל הוא לא החזיר לנגזל את החומש, אלא הוא נשבע. מגיע אליו הנגזל, אומר לו, תביא גם את החומש. לא, החזרתי לך. תשבע, נשבע על זה. כמובן שזה שקר. הרי זה משלם חומש על חומש. אחר כך מדובר שהוא הודע, משלם על זה חומש על חומש. זה גם נחשב גזלה, אנחנו נראה את זה בהמשך המשנה. משלם לו חומש על החומש. כלומר, החומש הופך להיות קרן, ועל זה הוא צריך לשלם חומש. ואם הוא עשה את זה שוב ושוב ושוב, עוד פעם הוא צריך להביא לו עוד פעם חומש על החומש, עד שיתמעט הקרן פחות משווה פרוטה. עד שהחומש הסופי יגיע לפחות משווה פרוטה, ועליו כבר לא נשבעים ולא משלמים, כי זה לא ממון. וכן בפיקדון, כלומר, כל מה שאמרנו עד עכשיו על גזלה, שיש אשם גזלות ושבועה, זה לא רק בגזלה, זה כל מצב שבו אתה משתמש בכוח שלך כדי לא לתת את מה ששייך לחברך, לתת לו את זה. למשל פיקדון, אדם הפקידו אצלו פיקדון, באים לבקש אותו, הוא אומר, לא, זה לא אצלי. כלומר, אתה משתמש בכוח שלך, זה שהבית שלך הוא שלך, וזה אצלך, זה נעול אצלך. זה גם סוג של גזלה. או בתשומת יד, או בגזל, או השקט, סליחה, שנאמר, בפיקדון, או בתשומת יד, או בגזל, או השקט עמיתו, או מצא אבדה וכיחש בה, ונשבע על שקר. כלומר, גם אם אתה מצאת האבדה, ואתה לא מוכן להחזיר אותה, ומשביעים אותך, האבדה שלי אצלך, ואתה אומר לא, זה גם כן אותו עניין. והנה דוגמאות מעשיות. היכן פיקדוני? בא אדם אל מישהו, אומר לו, תחזיר לי את הפיקדון שהפקדתי אצלך. אמר לו, עבד. משביעך אני. ואמר אמן. אנחנו יודעים שמפרשת סוטה, שהסוטה נשבעת, הכהן משביע והסוטה אומרת אמן. לומר אמן זה ממש קבלת שבועה לכל דבר. והעדים מעידים אותו שאכלו. כלומר, הוא נשבע שזה עבד לו. דרך אגב, הוא שומר חינם, כלומר, הוא פותר את עצמו. והעדים מעידים אותו שאכלו, הוא לקח את זה לעצמו, משלם קרן. ולא חומש ולא אשם. למה? ההלכה מאוד מעניינת בנגזל. בגזלן, ההלכה היא שאם תפסו אותו, למשל עדים, אז הוא מחזיר רק את הגזלה. אבל אם הוא הודה, אז הוא משלם קרן וחומש. הודה מעצמו, משלם קרן וחומש, ואשם. משנה ח', מקרה דומה. היכן פקדוני? אמר לו, נגנב. לא, הוא לא טוען עבד, אלא נגנב. גם פה מדובר בשומר חינם. משביעך אני, ואמר אמן. והעדים מעידים אותו שגנבו. משלם תשלומי כפל. הודע מעצמו, משלם קרן וחומש ואשם. יש כאן הלכה יוצאת דופן, שאם הוא טען טענת גנב, כלומר שגנבו לו את זה, ובעצם העדים מעידים שהוא בעצמו גנב את זה, זה חוזר לדיני גנב, והוא משלם כפל. אבל אם הודע מעצמו, הוא לא יכול לשלם כפל, כי אנחנו יודעים שמודה בכנס פטור, הוא ישלם קרן וחומש ואשם, שזה מגזרת הכתוב. שלמרות שקרן זה סוג של כנס, זה מגזרת הכתוב שזה משלם מי שהודע. משנת ת. הגוזל את אביו ונשבע לו ומת. אדם גזל מאביו, נשבע לשקר על זה, ואז אבא שלו מת, ואז הבן הנחמד הזה הודה בגזלה. הרי זה משלם קרן וחומש לבניו או לאחיו. כלומר, הוא צריך להחזיר את הקרן ואת החומש, או לבניו, לבניו הכוונה לבניו של אביו, זה אחיו, או לאחיו הכוונה לאחיו של אביו, זה דודיו. למה? באופן כללי, לכאורה, הוא היה צריך לקבל חלק מהקרן והחומש, כי הוא אחד היורשים. אבל לא. בגלל שהוא גזלן, והוא צריך להוציא את כל הגזלה מתחת ידו, זה חלק מהכפרה שלו, אז הוא צריך לתת את זה, את כל החלקים האלה לאחרים. למשל, את הקרן והחומש לשאר האחים שלו, ולא לו. ואם הוא היורש היחיד, אז לדודים שלו, שהם היורשים הבאים בתור. ואם אינו רוצה או שאין לו, לווה ובעלי החוב באים ונפרעים. חז"ל השאירו לו פתח סוג של הערמה, כדי, זה גם סוג של תקנת השבים, כדי לעזור לאנשים שאין להם. אם אינו רוצה או שאין לו, כלומר אין לו דרך לממן את עצמו בלי הקצת ירושה הזאת, יכול להיות שהוא גזל את כל הירושה מאביו, עכשיו הוא לא יקבל כלום, אז יש לו איזה פתרון, הוא לוקח הלוואה ממישהו, כנגד אותו חלק בגזלה שהוא היה צריך לקבל בירושה, ומגיע מגיע המלווה, סליחה, וגובה את ההלוואה מאותו נכס שנגזל והוא החזיר, ואז בעצם יצא שהוא לא הפסיד ממון בגלל זה, ומצד שני הגזלה יצאה מתחת ידו. לווה ובעלי החוב באים ונפרעים מאותו חלק בגזלה שהוא היה אמור לקבל. משנה י', האומר לבנו, קונם אי אתה נהנה משלי. אם מת ירשנו, אדם הדיר את בנו מנכסיו, זה תקף רק כל עוד האבא חי. כשאבא מת, הוא כן יורש אותו. בחייו ובמותו, כלומר הוא אמר, קונם אי אתה נהנה משלי בחיי ובמותי, אם מת לא ירשנו. יש כוח לאב להפקיע את ממונו מאחד הבנים, אם הוא עושה את זה עוד בחייו. אם מת לא ירשנו ויחזיר לבניו או לאחיו, כלומר והוא צריך לחלק את כל מה שהדירו אותו ממנו, או לבניו, הכוונה לבניו של אביו, לאחיו, או לאחיו, אם הוא היורש היחידי, אז לדודיו. ואם אין לו, לווה ובעלי החוב נפרעים. גם פה חז"ל נתנו תקנה שהוא לא יהנה מהדבר עצמו שהדירו אותו הנאה, אלא הוא לוקח הלוואה והלווה נפרע מאותו נכס שהוא הודר ממנו הנאה. משנה י' א', הגוזל את הגר ונשבע לו ומת. דובר כאן על גזל הגר, ההלכה היא כזאת, גר שהתגייר ומת ואין לו יורשים, כל ממונו הפקר, כל מי שקודם זכה. אבל חוץ מדבר אחד, אדם שגזל את הגר ונשבע על שקר ולא הספיק להחזיר, הוא לא יכול לזכות בנכס הזה שלכאורה עכשיו הוא הפקר, כי הוא צריך להתכפר על ידי זה שהוא מוציא את כל הנכסים, את כל הגזלה מתחת ידו. למי הוא ייתן את הגזלה? ההלכה היא שהוא נותן את זה לכהנים, זה אחד ממתנות כהונה. הגוזל את הגר ונשבע לו ומת, ומת הגר הכוונה, ואין לו יורשים. הרי זה משלם קרן וחומש לכהנים, והשם למזבח, שנאמר. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לאדוני לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. זה בדיוק המקרה שמדבר על אשם גזלות. היה מעלה את הכסף ואת האשם ומת. המקרה מסתבך, אדם גזל מגר, הגר מת. האדם לקח כסף, קרן וחומש ואשם, ומעלה את הכסף. מעלה זה, כוונה מעלה אותם לירושלים, כדי לתת לכהנים. ובדרך לירושלים, הגזלן גם כן מת. הכסף יינתן לבניו. כמובן לבניו של הגוזל. לגר אין יורשים. לבניו של הגוזל, נותנים להם את הכסף. למה? בגלל שהוא כבר הפריש את הכסף לתת לכהנים. מבחינתו הוא כבר הוציא את זה מתחת ידו. אז הוא התכפר. אשם הוא לא צריך להביא, סליחה, עוד רגע אשם, אז זה בעצם כבר יצא מתחת ידו. וכיוון שהגר מת, אז הנכסים שלו הם הפקר, וכיוון שגם האבא כבר מת, הוא כבר לא צריך עוד כפרות, הוא כבר לא צריך עוד להמשיך להוציא את זה ולתת את זה לכהנים, אז זה הופך להיות כמו נכסי הגר, והבנים של המת יכולים לקחת את זה. והאשם יראה עד שיסתאב ועם אחר ויפלו דמיו לנדבה. האשם הזה גם אי אפשר כבר להביא אותו למישהו, אי אפשר כבר להקריב אותו כי מתו בעליה, אז הוא יראה עד שיסתאב, ייפול במום ואז ייתנו את זה לקורבנות נדבה של המזבח, מה שנקרא קיץ המזבח. משנה י' ב', נתן את הכסף לאנשי משמר ומת. כאן מדובר שהבן אדם גזל גר, הגר מת, הבן אדם מעלה את זה לירושלים, הצליח להגיע עם הכסף עד ירושלים, נתן את הכסף לאנשי המשמר ומת. אין היורשים יכולים להוציא מידם. זהו. למה? בגלל שהוא נתן את זה עוד בחייו, בשניות האחרונות של חייו, על השניות האלה זה כיפר, וזהו, זה כבר שייך לכהנים, שנאמר, אשר ייתן לכהן, לא יהיה. זה פסוק שם, באותו מקום של השם גזלות שזה כתוב, משם לומדים שאם הוא כבר נתן את זה לכהן, זה נשאר של הכהן, גם אם לכאורה זה מיותר מבחינת הכפרה. נתן הכסף ליהויריב, ואשם לידעיה, יצא. יהויריב וידעיה זה שמות של משמרות, 24 משמרות דוד המלך ושמואל הנביא חילקו, ויהויריב הוא לפני ידעיה באופן קבוע. אז עכשיו מדובר בן אדם שגזל מגר, והוא בא לתת לאנשי משמר, והוא נתן את הכסף ליהויריב, ואת האשם לידעיה. יצא, אין שום בעיה. אשם ליהויריב וכסף לידעיה, זה כבר בעיה. אם קיים האשם, יקריבו בני ידעיה, ואם לא, יחזור ויביא אשם אחר. חייבים שהאשם יהיה אחרי נתינת הכסף. האשם מסיים את הכפרה, לא מתחיל את הכפרה. ולכן, אם הוא נתן את האשם ליהויריב ואת הכסף לידעיה, אז ידעיה בודקים, אם האשם עדיין קיים, יהויריב לא הספיקו להקריב אותו, יקריבו את האשם, מצוין, והכל בסדר. אבל אם יהויריב כבר יקריבו את האשם, האשם הזה לא תקף, וצריך להביא אשם אחר. שהמביא גזלו עד שלא הביא אשמו, יצא. הביא אשמו עד שלא הביא גזלו, את הקרן לא יצא. זה מגזרת הכתוב. נתן את הקרן ולא נתן את החומש, אין החומש מעכב. כל מה שאמרנו זה על הקרן, נתינת הקרן הכהנים, אבל החומש הוא כנס, הוא לא מעכב את האשם, ולא האשם מעכב אותו. עד כאן.